הכותרת של השיעור מבנה כללי. זה ההדרמה האחרונה. מכיוון שאנחנו גם תוכנית הוראה, אז על הדרך אני גם רוצה לתת הערות דידקטיות. איך לומדים תנ"ך? תשובה, חייבים שיטה. לצערי, לא מלמדים את השיטה. ולכן הרבה מאוד תלמידים ותלמידות שונאים תנ"ך. חס ושלום, אבל זה המצב. אפשר להוסיף את זה ברשימה של תשע באב. זה לא מצחיק. במדינת היהודים, בדור של גאולה, יהודים ששונאים תנ"ך, משרד החינוך הוא דפוק. כדאי לחזור בתשובה מהר. זה לא יקרה כל כך מהר. עכשיו לענייננו. לעולם, לעולם, לעולם לא לומדים מהפרט אל הכלל, אלא תמיד מהכלל אל הפרט. כדאי לציין שבתנ"ך אין מבוא, אין הקדמה, אין סיכון, אין ראשי פרקים, ולכן בקלי קלות אפשר ללכת לאיבוד. לכן היום, למרות האיכות הלא טובה של הדפים, אנחנו נעסוק במבנה כללי של ספר מלכים. עכשיו אני מתחיל. בחז"ל אין חלוקה מלכים א', מלכים ב'. בחז"ל אין חלוקה מלכים א', מלכים ב', אלא יש ספר מלכים. מאיפה באה החלוקה? זה בא מהנוצרים. אבל בעם ישראל אין חלוקה כזאת. הערה ב', הרבה פעמים אנשים לא יודעים כמה זמן. ספר מלכים 410 שנה. כל שני הספרים. כי בעצם במה אנחנו עסוקים בספר מלכים? אנחנו מתחילים מסוף דוד שלמה, כלומר בניין בית המקדש, ועד אז זה 410. הערה נוספת, ג', מי כתב ספר מלכים? ירמיהו הנביא. כלומר, כאן צריך לשים לב לשתי נקודות. נקודה ראשונה, ירמיהו הוא בסוף התקופה. כן, כי הוא ערב החורבן, הוא בסוף מלכים ב'. ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו להשקיף על כל התקופה. במבט לאחור. אז הוא חי סמוך לחורבן, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לסכם את כל התקופה של מלכים. הערה נוספת, ירמיהו כתב שלושה ספרים. אז נשאלת השאלה, למה שלושה? אז צריך להסביר. ספר מלכים זה הסתכלות על כל התקופה במבט על. כלומר, ספר מלכים הוא נועד כדי לראות את התהליכים, וספר מלכים הוא נועד כדי לראות את השורשים של החורבן. אתה לא פוגש רק את החורבן עצמו, אלא אתה פוגש את התהליך, את כל התקופה. ואז אתה יכול לראות את כל התהליכים. אני גם מבקש להגיד, למרות שאני לא מספיק יודע, אבל צריך להיות כנה והוגן, יש תהליכים על פני השטח ויש תהליכים מתחת לפני השטח. אז גם את זה צריך לחפש בספר מלכים. אבל אני לא כזה שולט בחומר. בסדר, אני, תוך כדי לימוד גם אני לומד. לא אתם לומדות ספר מלכים, כולנו לומדים, גם אני לומד. ספר ירמיהו זה מבט על התקופה המצומצמת שלו. בגלל שנוחרתי לראות שיש בלגן בראש של היהודים. ישעיהו 150 שנה לפני החורבן. ירמיהו סמוך לחורבן. ישעיהו 150 שנה לפני החורבן. ירמיהו סמוך לחורבן. אז ירמיהו מדבר בספר שלו על התקופה שהיא קרובה לו. הערה על הדרך, לא חייב, אבל צ'ופר. תגיד הרב מיכאל, מה אתה אומר על הספר של הרב בן הילאו ירמיהו? לא על הרב בן הילאו, על הספר, נא לדייק בלשוני. אנחנו לא עסוקים בלשון הרע. הספר הוא מאוד חשוב, כי ספר ירמיהו הוא ספר קשה מבחינת הכרונולוגי.
חורבן.
והוא לא מסודר לפי סדר כרונולוגי. אז אתה מתקשה להבין בספר ירמיהו את הכרונולוגי. לכן הספר של הרב בן הילאו הוא מאוד חשוב. ההערות אסורות בתכלית האיסור. כי רוב ההערות זה ביקורת המקרא. רוב ההערות זה ביקורת המקרא. למטה. ההערות למטה. של הרב? כן. של הרב עצמו. ולכן לתלמידים אסור לצלם משם, אבל המורה שמלמד תנ"ך הוא חייב להכיר את הספר. בכלל זה שיטה כללית בענייני לימוד תנ"ך. ירמיהו. ירמיהו של הרב בן הילאו. ידיעות אחרונות, 60 שקל. שבוע ספר. לא שבוע ספר. אז ההערות למטה לא בשבילנו. אבל הספר עצמו הוא מצוין. וספר שלישי שכתב ירמיהו זה מגילת איכה. כלומר, כדאי לשים לב שירמיהו הוא סופר פורה מאוד. לא מדברים, זה מפריע לריכוז מסביב. כן, בבקשה.
איך הוא רשם את ספר מלכים?
לא, זה הקדוש ברוך הוא, זה בנבואה. אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו. איך אתה, ירמיהו, שחי בתקופה ערב החורבן, יכול לדבר על המלך שלמה שהיה חי הרבה לפניך? תשובה, כי זה מתור נבואה.
נבואה.
זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו.
הייתי עם סיפורים שעברו?
לא, לא, בדיוק. לכן אני, ההערה שלך היא מאוד חשובה, ולכן אני עונה. ברור שירמיהו לא רשאי להביע את חוות דעתו האישית בשום ספר, כי אנחנו לא עסוקים בספרות, אנחנו עסוקים בדברי נבואה. אז ירמיהו כתב קינה, מגילת איכה, שהיא כוללת לפני החורבן ובעיקר אחרי החורבן. מכאן אנחנו מבינים ש ירמיהו הוא אחד מגדולי הנביאים, כי הוא השאיר לנו שלוש יצירות. היו מלא נביאים, אבל לא כולם זכו נבואתם, הוכנסו שלושתם בתנ"ך. כלומר, מכאן אני מבקש להעצים את מעמדו של ירמיהו. יש כאלה, נן, אביזן, נן, נן, נן. הלוואי עלינו שנתקרב בכיוון זה לשוליים שלה, בשיפולי גלימה של ירמיה. חוץ מזה שהיו לו חיים מאוד קשים, אבל עכשיו זה לא שיעור על ירמיה. אם כבר דיברנו על ירמיהו, אז אני רוצה להוסיף עוד הערה. מי התלמיד של ירמיהו? ברוך בן נריה. ברוך בן נריה. ברוך בן נריה. זה התלמיד של אי הידיעה. וברוך בן נריה הוא רבו של מי? של עזרא הסופר. עזרא הסופר זה שיבת ציון, זה תחילת בית מקדש השני. אז הגמרא שואלת, למה עזרא לא עלה מיד לארץ ישראל? למה הוא חיכה בעליות הראשונות?
הוא רצה שכולם יעלו אולי.
לא, זה לא התשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, כי הוא רצה ללמוד תורה מברוך בן נריה. אז שואלת הגמרא, שברוך בן גם הוא יעלה לארץ ישראל. מתרצת הגמרא, ברוך בן נריה הוא מאוד מבוגר, הוא לא יסבול את התלאות של הדרך, כי הוא מאוד מבוגר, הוא זכה לאריכות ימים. אז אנחנו שואלים, מה אכפת לנו שעזרא צריך ללמוד מברוך בן נריה? תשובה. כי הכופרים אפיקורסים, סוגריים יש מלא, הם אומרים ירמיהו הוא נביא זעם, הוא רק נביא זעם. ואנחנו אומרים, ותורת הגאולה של עזרא, מאיפה זה בא? מאיזה בית מדרש? מברור בן נריה, מירמיהו הנביא, תורת הגאולה זה משם. כלומר, אם אתה רואה בדמותו של ירמיהו רק נביא זעם, אז זה סימן שאתה פספסת והחמצת. אלא כל תורת הגאולה של עזרא זה מבית מדרשו של ברוך בן נריה, שהוא המשך ישיר של בית מדרשו של ירמיהו. כלומר, ירמיהו כולל בתוכו גם את תורת הגלות וגם את תורת הגאולה. ולכן היה עוד חשוב לעזרא ללמוד תורה דווקא ממקור כזה. זה לא עוד איזה רבצ'יק, אלא זה ברור בן נריה שהוא תלמידו המובהק של ירמיהו הנביא. יפה. אחר כך, בתור ספר מלכים כדאי לשים לב שיש לנו ארבע חלקים מרכזיים. זה בעצם מצולם לפניכם, אבל לא רואים כמעט כלום. אז אני אסביר את הצילום.
זה
תחת לשם. עכשיו, הערה מתודית. דקה שנייה, אני מוציא את המקור, כי גם אני לא רואה כלום שם. מורה צריך לדעת להיעזר מכל החומר שקיים. כלומר, מורה צריך מערכת עיכול מאוד מאוד מפותחת. למשל, החומר שאני מביא לכם עכשיו זה מימי עיון בקיץ בגוש. לא שהלכתי, שלחתי שליחים שיקנו לי את החוברת, כי יש להם חומרי עת מאוד טובים. מה דעתי על השיעורים שם? זה לא הנושא. אבל על החומר עזר, אחלה חומר עזר. לא, אני בא לגבעת שמואל. אז החומר עזר שנמצא בגוש הוא חומר עזר מופלא ביותר. צריך להודות ולומר בפה מלא שיש להם אהבה עצומה אל התנ"ך, וחוץ מזה הם מאוד חכמים ונבונים, וחוץ מזה יש להם הרבה משאבים. אז כשיש לך את שלושת הגורמים האלה ביחד, אז ברור שיוצא דברים גדולים. אז עכשיו אנחנו מסתכלים על התקופה של ספר מלכים, ואנחנו... מה?
איפה הביקורת?
לא, בלי ביקורת, היום זה לא. אנחנו לעת אתה...
איפה
אהבל?
את הביקורת שמעתם את
הבינירת? באמת, מה, נו, במה מספיק, מה?
יש
מכלל,
הם שומעים את הלב.
יפה מאוד. נכון, יפה מאוד. מי שרוצה לשמוע, שומע. מי שלא רוצה לשמוע, לא שומע. מי שלא שמע, לא שמע. יפה מאוד. איזה יופי. אולי אני אסמיך אותך מעכשיו, הפרשנית הבלעדית של טוביאנו. כל הזכויות בשבילך. איזה מזל שאת פה. חשבתי שכולם הבינו את מה שאמרתי. אני רואה שאף אחד לא הבין. לא, אני רוצה להתקדם ברשותך. הספר מלכים מתחלק בדף שיש לפניכם לארבע חלקים. עכשיו אנחנו מסבירים. החלק הראשון הוא נקרא מלכות שלמה. והחלק הראשון זה מפרק א' עד פרק י' א'. ואני כבר מבקש להסביר שבתור ספר מלכים א' זה החלק המרכזי של ספר מלכים א'. וגם אם אתה מסתכל על כל התקופה, המלך שלמה זה בסך הכל 40 שנה, אבל זה י' א' פרקים. כלומר, ירמיהו מבקש להגיד, זה העיקר, זה הרצוי, זה מה שהיה צריך להיות כל הזמן. לכן אני, סוגריים, הקדוש ברוך הוא, מבקש להתעכב מאוד בספר מלכים על המלכות של המלך שלמה. ולכן אני אקדיש לזה 11 פרקים, כי זה הרצוי, זה הדגם המוצלח. כדאי לדעת שבהיסטוריה של עם ישראל יש בסך הכל שתי תקופות שהן תקופות הזוהר, דוד ושלמה. ואם דוד זה 40 שנה, אז המלך שלמה זה גם 40 שנה, נעגל את זה ל-100 שנה. 100 שנה? מה, וכל השאר התחרפנו? כן, כן, כן. כלומר, מכאן אתה יכול לקבל קצת פרופורציה, שמה שקורה היום זה לא כזה גרוע. זה אמנם זה לא מושלם, אבל כשאתה לומד תנ"ך, אז כמה אנחנו עכשיו? עוד מעט 70 שנה של מדינת ישראל. יפה, 70 שנה, יפה מאוד. ואנחנו לא נגיד עד 120, אלא אנחנו נגיד עד סוף כל הדורות. אז כשאתה לומד תנ"ך, אתה מתחיל לקבל קנה מידה. אז המלך דוד והמלך שלמה זה בסך הכל 100 שנה. בתור ספר מלכים זה 11 פרקים. אחר כך אנחנו מגיעים למשבר הראשון. ואפשר להגיד שהמשבר הראשון הוא בעצם אין כל המשברים. ואפשר להגיד שעד היום הזה המשבר הראשון לא תוקן לגמרי. מה היה המשבר הראשון? פיצול הממלכה.
פיצול המחלוקת.
כלומר, בעקבות מחלוקת שפרצה בתוך עם ישראל, מחלוקת מאוד מאוד חריפה ונוקבת, רוב השבטים הקימו לעצמם מדינה משלהם, קוראים לה מדינת ישראל. היא אוספת מסביבה, מסביבה אומרים?
כן.
אוקיי. היא אוספת מסביבה 10 שבטים, ונשארת עוד מדינה אחרת, מדינת יהודה, שהיא אוספת מסביבה 2 שבטים, יהודה ובנימין, שהם בוודאי לא מהווים רוב, הם מיעוט. לא קשה להבין שעם פיצול הממלכות העניין של החורבן הוא רק עניין של זמן. נו, ברור. כי אני מבקש להסביר, ואנחנו עוד נחזור על זה, מי שרף את המקדש? זו שאלה מכשילה. נבוכנצר שם רשעים יהב, הוא שרף את המבנה. אבל מי שרף את המקדש מבפנים? אנחנו, אנחנו. תסביר. חכמים אמרו, עבודה זרה, גילוי העריות, שפיכות דמים. זה הסוף. זה בתקופה של ירמיהו שרואים את כל הריקבון הזה. אבל איך זה התחיל? שנאת חינם, מחלוקת, פיצול הממלכות. לכן צריך מיד להגיד שהאויב הכי גדול של עם ישראל זה עם ישראל עצמו. והאויב הכי גדול של עם ישראל קוראים לזה מלחמת אחים. ולכן באמת בשיעורי תנ"ך צריך להסביר שרצח רבין זה רצח פוליטי נורא ושפל, אבל צריך לדעת שעם ישראל עבר דברים הרבה יותר קשים. לא שאני בא למעט, חלילה חלילה, זה נורא והיום, אבל צריך להבין שבהיסטוריה של עם ישראל תחנות מסוג זה. לכן לא קשה להבין שאחרי פיצול הממלכות מהר מאוד אנחנו מגיעים למלחמת אחים. לכן בחלק השני של ספר מלכים, אחרי מלכות שלמה, אפשר לכתוב מלחמת אחים. אפשר לכתוב פיצול הממלכות. כדאי גם להוסיף שמכיוון שהרוב של עם ישראל הוא נמצא בצד של מלכות ישראל, אז התנך מספר על מלכי ישראל. אז אתה יכול גם לקרוא לחלק השני אחרי המלך שלמה מלכי ישראל, כי רוב המבט הוא שם. כדאי גם לציין שבתור מלכי ישראל, גדול הנביאים שפעל את פעולתו ושכתוב שם את מה שהוא פעל, זה אליהו הנביא. ולכן בחלק השני של ספר מלכים א', אחרי מלכות שלמה, אז אתה יכול לרשום מלכי ישראל, ובתור מלכי ישראל אתה יכול לספר פרקי אליהו הנביא או מעשיו של אליהו הנביא. מי א' עד י' א' זה המלך, מי י' ב' עד כ' ב' זה מלכי ישראל. מלכי ישראל, פיצול הממלכות, מלחמת אחים. ואליהו הנביא זה מתחיל מי' ז', מי' ז' עד כ' ב'. עכשיו, מכיוון שאמרתי שהחלוקה מלכים א', מלכים ב' זה הנוצרים, אז כשאתה מתחיל מלכים ב', אתה נמצא עדיין במלכי ישראל. וצריך להבין שהתלמיד בה' הידיעה של אליהו הנביא זה אלישע, אז כשאתה מתחיל ספר מלכים ב', אתה עדיין עוסק במלכי ישראל, ואתה עוסק באלישע הנביא, שהוא המשך ישיר של אליהו הנביא. עד איפה זה? עד פרק י' ז' של מלכים ב'. שוב אנחנו רואים שמא' עד י' ז' יש לנו בספר מלכים ב' מלכי ישראל. ואם אתה שואל למה הזכורים מופנים דווקא שם, כי זה רוב עם ישראל, זה המסות של היהודים. מפרק ח' אנחנו מגיעים לחלק האחרון, שאנחנו יכולים לתת לו כמה שמות. שם ראשון, חורבן שומרון. כן, מי' ח', כאילו זה המעבר, אני במלכים ב', חורבן שומרון. חורבן שומרון זה גלות עשרת השבטים. ואז אתה יכול להגיד, עכשיו מה נשאר? מלכי יהודה. ועכשיו מפרק י"ח ועד סוף מלכים ב', במה אנחנו נעסוק? במלכי יהודה. כלומר מלכי יהודה האחרונים. וכדאי להבין ש... גלות עשרת השבטים זה בעצם ריח מאוד מאוד גדול של שריפה.
כמה שנים היה לפני חורבן?
וחורבן שומרון זה 20 שנה.
20 שנה לפני,
לפני החורבן. לא זוכר בדיוק, אני אבדוק את זה. אני אבדוק לך. לא זוכר כרגע.
לא לרשום 20?
לא, אל תרשמי. עכשיו, אפשר גם להגיד, אפשר להסתכל על כל התקופה שאמרתי, מלכי יהודה, מלכי ישראל, מלכי ישראל, מלכי יהודה. כלומר, אתה פותח ומסיים עם מלכי יהודה, ואתה באמצע מלכי ישראל. אולי לא חייבים לקבל את זה, אבל אולי אפשר להגיד שמלכות בית דוד היא היחידה ששורדת את כל התקופה. כי מי הולכת לגלות בבל? או ליתר דיוק, מי עתידה לקום? מלכות ישראל היא נקרדה, לא נשאר ממנה שום זכר. מי שהלך לגלות בבל זה בעצם מלכי יהודה, זה מלכות בית דוד שהיא עתידה לקום. עד כאן הדף הראשון. הערה ב', עכשיו הופרים את הדף. היום יש לכם מלא תרשימי זרימה, בסדר? יש לכם רשימה מאוד מאוד מפורטת, אני לא רוצה להתעכב על זה. כל מלכי ישראל לפי סדר השתלשלותם, כמה זמן הם היו חיים כל אחד ומה כל אחד פעל בקיצור נמרץ. מאיפה לקרתי את זה? זה לקרתי מספר אחר, זה נקרא נחמד למראה. יש הוצאה של מקרות גדולות של התנך שנקראת נחמד למראה, 100 שערים 30 שקל, גאולה גם אפשר שלא יגידו ש... ונחמד למראה זה מצוין, כלומר לתלמידים זה מעולה. תלמידים זה יסודי, חטיבת ביניים, אולפנה, יום לימוד נשים, זה מצוין. הטבלאות נלקחו משם. למה חשוב לי? אז קודם כל כדי לעשות סדר, אבל אני רוצה להוסיף גם עוד משהו שאני בעצמי לא שולט בזה, זה לא בושה, אבל אני רוצה שתסתכלו שם כי זה כתוב. כל פעם שאתה לומד על מלך מסוים בספר מלכים, אתה חייב לשאול את עצמך מי הנביא שקיים באותו הזמן. ולכן מכל הטבלה הזאת, מה שהכי חשוב בעיניי אם אתם שואלים אותי, זה מי הנביא ומה היחסים בין המלכות והנבואה. כי כידוע יש אימותים גדולים מאוד בספר מלכים בין המלך והנביא. עכשיו יש כמה פסקאות של הרב קוק, אבל לא רציתי לשגע אתכם, אז ברשותכם אני אגיד את זה בעל פה. המלך יש לו תמיד אחריות על ההווה, והקדוש ברוך הוא הסמיך אותו לנהל בהצלחה או לא את ההווה של עם ישראל. אבל ההתמקדות בהווה עלולה לגרום לכך שהמלך לא נותן את דעתו לא על העבר וגם לא על העתיד. או אותו דבר בשפה אחרת, המלך הוא אדם מאוד פרקטי מעשי, לכן הוא עוסק הרבה מאוד בהווה ובאתגרים של ההווה. מי שנותן פרספקטיבה רוחנית זה הנביא. אז למה בספר מלכים יש כל הזמן עימות בין המלך לנביא? נו ברור, כי יש התנגשות, יש שני מבטים שונים על המציאות. עכשיו אנחנו לא נגיד שהעימות הזה הוא הכרחי, לא. אבל אנחנו כן נגיד שהחיבור הוא לא פשוט. פעם אמרתי, זה לא כתוב בשום מקום, אז לקבל את זה בערבון מוגבל. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני עיניים? מה, אי אפשר אחד, במיוחד במיתולוגיה? אז למה שתיים? כי אתה צריך להתרגל לבחון את המציאות דרך שתי הסתכלויות שונות, לא בהכרח מנוגדות אבל משלימות, שונות. אתה צריך להסתכל על ההווה, אבל אם אתה מסתכל רק על ההווה אתה עלול להיות שקוע בהווה. אתה צריך להיות גם בעבר ובעתיד, אבל אם אתה רק בעבר ובעתיד אז אתה תהיה קוקניק מחורפן וזה לא בריא. כלומר אתה לא מחובר אל המציאות, אז אתה צריך שני עיניים וכדאי שהם יהיו באותו גודל, כי אם אתה פוזל זה לא כזה יפה. אז החיבור בין המלך לנביא הוא לא כזה מובן מאליו. אתן לכם עוד משל. כל אדם אפשר לומר שהוא סולם מוצב ארצה וראשו השמיים. מוצב ארצה זה בזכות אשתו. מזל שלו אישה. וראשו השמיימה זה בית מדרש, עבר, עתיד. אז החיבור איש אישה הוא לא כזה מובן מאליו. נו נכון, כמו שהחיבור מלך נביא הוא לא כזה מובן מאליו. זה שתי הסתכלויות שונות על המציאות. ואתה צריך לפתח אנשים שמסוגלים להתמודד עם האתגרים של ההווה ולא לאבד את החזון. זה מאוד קשה. הרבה מאוד פעמים אנשי חזון הם לא אנשי מעשה, והרבה פעמים אנשי מעשה הם לא מחוברים אל החזון. הקוריוז מעניין, זה לא קשור לשיעור אבל זה מעניין. במדינת היהודים, זה בכאילו, במדינת היהודים שר הביטחון אומר, מה פתאום יהודה ושומרון? מה פתאום עמונה? כאילו הוא כל כך מחובר אל ההווה. עד שסוגריים, אין על הקדוש ברוך הוא, נשיא ארצות הברית הולך לראש ממשלה של היהודים, נו 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 נו, וראש הממשלה של היהודים הולך לשר הביטחון ואומר לו נו 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 נו. אז אנשים שואלים, מאיפה זה בא לנשיא ארצות הברית? פרשנות של טוביאנו שמחייבת רק את טוביאנו. לנשיא של ארצות הברית יש בת והיא התגיירה גיור אורתודוקסי, והיא התחתנה עם יהודי אורתודוקסי מארצות הברית. אז היא הלכה ללחוש לאוזן של טראמפ, נו 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 נו, מה עם ארץ ישראל? אז נשיא ארצות הברית הולך ליהודים, נו 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 נו. כלומר, אבקש להסביר שכשאתה שקוע כל כך בהווה, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שליחים כדי להגיד לך, הלו היוני, מה עם העבר ומה עם העתיד? הבנתם את הקישור? כלומר, יש לקדוש ברוך הוא הרבה שליחים כדי להסביר לעם ישראל שהמבט העכשווי על המציאות הוא ודאי חשוב והכרחי ואסור להתעלם, אבל אם יש לך רק מבט ריאל פוליטי במזרח, זה לא הולך. אנחנו נבנה מזרח תיכון חדש. שב בשקט יא ולדי. עכשיו אנחנו ממשיכים, הופכים עוד דבר. כן, כן, שאלה על הטבלה.
במקומות שאין נביא בתקופה של המלך, זה אומר שבא
הנביא? בדיוק, לא, או שזה מקביל לנביא אחר. עכשיו, בגלל ההערה שלך, זה לא עשיתי, אולי הייתי צריך לעשות, אבל לא נורא. צריך לקחת במקביל ספר תחי עשר ולשלב את כל הנביאים של תחי עשר בתוך התקופה הזאת. אז יש את זה בטבלה בדיוק, אבל לא כולם, כאילו, אתה צריך להבין את זה לבד, כאילו, אם אומרים לך הושע, פתאום צץ לך הושע, אז אתה צריך להבין שהושע הוא לא מופיע בספר מלכים, אלא הוא מופיע בספר הושע שזה בתחי עשר, ואז הכניסו אותו בתור התקופה. יפה.
אבל מי שלא נמצא בטבלה זה רק אלה של שנה או חצי...
כן, או משהו כזה, בדיוק.
רגע, אז כל התרי עשר גם היו בתקופת המלכים?
עכשיו, אני חוזר על מה שאמרתי יותר לאט.
שנים של מלכים, למשל. עשר שנים, איפה
הנביא? בסדר, לא נורא, אני לא... בדיוק, זה לא... זה כדי להתאם, כדי להבין פלוס מינוס. ויכול להיות שלא היו נביאים, אני לא שולט עד כדי כך. עכשיו עוד, אני חוזר יותר לאט את מה שאמרתי. בספר מלכים אתה פוגש מעט נביאים, אז אתה עלול לחשוב חלילה שבכל אותם הימים אין נביאים. לא, אתה צריך לדעת שבאותם הימים יש הרבה מאוד נביאים, והנבואות שהוצרכו לדורות הן נכנסות בתחי עשר. בסדר? ואתה צריך להבין שכל הנביאים של תחי אסף הם משתלבים בתור ספר מלכים. לכן אם אתה לומד את את הטבלה, אז אתה רואה ששילבו אותה. עזרה, לעת עתק, יש כל כך הרבה דפים וכל כך הרבה חומר, אז אני לא רוצה לשגע אתכם, לא הבאתי לכם מלכי יהודה, הבאתי רק מלכי ישראל, שזה המסה, בסדר? כן, כן, אני אביא לכם. אני אביא לכם. הלאה, ממשיכים. מה הדף הבא? יפי. עכשיו, זה חלוקה רק של ספר מלכים. א', רק מלכים א'. וכאן יש לנו פירוט יותר מפורט ממה שאני אמרתי. אז במקום לחלק אותו לשתי תקופות מרכזיות, פה הם מחלקים אותו לשבע יחידות. בסדר, בוא נרוץ, בוא לא נתעכב, הבנתם את העיקרון. הלאה, מה הדף הבא שנתתי לכם? גם מלכים בית שילבתי לכם. אז יש לכם אותו דבר, יפה מאוד. הלאה, אבא בתור. עכשיו זה כן חשוב. עכשיו אנחנו רוצים, ופה אנחנו נכנסים ממש בפרק הראשון המרכזי של ספר מלכים א', מלכות שלמה. ומלכות שלמה זה מפרק א' עד פרק י' א'. זה פרק זמן של 40 שנה. אז יש לכם עכשיו פירוט של כל פרק, מה יהיו הנושאים המרכזיים שיהיה בכל פרק. עכשיו, למה אני מביא לכם את זה? אז פה אני צריך לפתח טיפה. מכיוון שלימוד תנ"ך הוא מאוד מוחכב, אז זה תמיד טוב להיעזר מתנ"ך כותרות. מה זה תנ"ך כותרות? תנ"ך כותרות, או תנ"ך סימנים, לוקחים לך פרק ומחלקים אותו ליחידות לימוד. אזהרה חמורה, לא נותנים לתלמידים בשום גיל כמעט לעשות את זה. זה משעמם נורא, זה מאוד קשה, וזה מתכון כדי לגדל תלמידים ששונאים תנ"ך. וחוץ מזה, מכיוון שהמורים הם לא כל כך יצירתיים, אני אומר מורים, אבל יכולתי להגיד גם מורות, הבנתם, נכון? עכשיו צריך להסביר את עצמי. אז מכיוון שהמורים הם לא כל כך יצירתיים, אז הם מאוד מאוד שבלוניים. מתחילים פרק חדש, תחלקו אותו ליחידות לימוד. די, חפרת לנו בשכל. אתה לא יודע מה לעשות מהפרק, ואתה לא התכוננת כראוי, אז אתה משליך את זה על התלמידים. בור טיפש שם הארץ. עכשיו, ודאי שביסודי הם לא מסוגלים לעשות את זה. בקושי בחטיבת ביניים יש להם הסתכלות על הפרק שהם רואים את החלקים השונים. בכיתה ב' וג' זה נקרא קריאה משמעותית. מה, בגלל שהתלמיד קורא זה אומר שהוא מבין את מה שהוא קורא? מאיפה אתה חי? בתנ"ך בכלל? ועכשיו לא רק שאתה מבקש ממנו שהוא יבין את מה שהוא קורא, אתה מבקש שהוא יהיה מסוגל להסתכל על הפרק במבט על ולאבד את כל הנתונים שכתובים, ושהוא יסכם בקצרה דרך כותרת את כל מה שכתוב. תגיד לי, מה, הוא גאון עולם? מה אתה מבקש ממנו? וחוץ מזה, וזו התשובה העיקרית, כמה זמן יש לך בשיעור תנ"ך אחד? אז זה חבל על הזמן, כן, זה חבל על הזמן. אז אם יש לך תנ"ך סימנים, יש לך תנ"ך סימנים. אתה רוצה להרגיל אותם לעשות את זה? סבבה, אז עכשיו אני אסביר איך מרגילים את התלמידים. מה שהכי חשוב זה חוויית הצלחה. ולא משנה מה אתה מלמד, בחול או בקודש, אתה חייב לשאוף תמיד לחוויית הצלחה. ואם אתה יודע מראש שלא יהיה חוויית הצלחה, אז אתה צריך לחלקל את צעדיך בחוכמה. אפשרות ראשונה, אתה כותב בצד אחד את כל הנושאים, אתה כותב בצד שני את כל היחידות, תרמילון, הנה, יש לכם תנך, זה החלקים, זה היחידות, שלב, זה קל, סבבה, בוא נלך על הקל. שלב שני, שלב שני, אתה נותן להם את התנך, אתה נותן להם את השמות של היחידות, הם לא חייבים להיות מסודרים לפי הסדר, אתה לא נותן להם את הפסוקים, הם צריכים לזהות לבד. שלב ג' שהוא הכי קשה, אתה נותן להם רק את הפסוקים, והם צריכים לעשות כותרות. אז ברור, 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 שכל מה שאני אמרתי, אתה לא עושה את זה ביסודי, כי הם לא מסוגלים, אתה עושה את זה רק מחטיבת ביניים. ואם כבר הגעתי לזה, יש הבדל בין בנים ובנות. נכון. יש הבדל בין בנים ובנות. וחוץ מזה, כל כיתה מתחלקת תמיד לשלוש, כידוע, אז אתה צריך להיות מאוד חכם, אם אתה רוצה שיהיה חוויית הצלחה, ואם אתה לא רוצה לתסכל. ומכיוון שהמורים הם לא תמיד חכמים, אז אנחנו סובלים את התוצאות. לכאורה, כל מה שעשיתי עכשיו, זה היה אמור להיות ידוע. אני בוגר של החינוך הממלכתי דתי. כן, אבל חפכו לנו בשכל, ולכן אתה מגיע לגיל עמידה, ואנשים לא יודעים. הרי כל זה, זה היה אמור להיות כבר. הרי היו שיעורי תנך, נכון? זה היה במיקוד, כן. וזה גם היה ביסודי, כן. וזה גם היה בחטיבת ביניים, כן. אבל מכיוון שהמורים אין להם שיטה, אז אתה מגדל אנשים ש... הטבלאות האלה, אני נותן לכם את זה בתוך שיעור אחד. אבל ברור שאפשר לפזר את זה. וברור שאפשר גם לתת שאלות קצת הפניה. כל האופציות פתורות. כמו שאת אמרת, זה לא מקודש, זה הצעה. אז אתה בוחר איך אתה רוצה לעשות את זה. עכשיו, עוד משהו. ואני מכין את השיעורים הבאים. צריך להבין שהתקופה של המלך שלמה מתאפיינת בכמה נקודות סי שאף פעם לא היו בתולדות עם ישראל לפניו, ואפשר גם להגיד אחריו. ועכשיו אנחנו נעשה רשימה מה היו הסיים של התקופה של המלך שלמה. נקודה ראשונה, שפע חומרי אדיר. מדינת ישראל הופכת להיות מעצמת על. היא לא איזה מקום נידח, אלא היא מעצמת על. כדאי לסיין שיש קשחי שכר עם החוץ. כלומר, קשחי מסחר, איך קוראים לזה? בינלאומי. בתקופת המלך שלמה, אין הבדל בין עקבה ואילת. לא, מדינת ישראל, ליתר דיוק, הממלכה של המלך שלמה. הממלכה של המלך שלמה, היא כוללת אילת והיא כוללת עקבה. נו, ברור, ברור. וכמובן, כידוע, כל מי שמכיר את המפה, אז הוא יודע שהמיקום של עקבה ואילת הוא מאוד חשוב בשביל המסחר. כי משם כל עברות, כל השיירות. כדאי גם לשים לב שהמיקום של ארץ ישראל ומדינת ישראל הוא מיקום מופלא ביותר, כי אתה בעצם מחבר בין יבשת אסיה ליבשת אפריקה עם פנייה לאירופה. איפה יש לך כזה דבר? כלומר, מכאן אנחנו מבינים את התפקיד הבינלאומי של עם ישראל. לא ברור, לכן הוא נמצא שם, למה הוא תקוע שם? כי עם ישראל יש לו תפקיד בינלאומי, אז יש לו גישה לעולם של אסיה, ויש לו גישה אל העולם של אפריקה, ויש לו גישה לאירופה. בנוסף לשפע כלכלי, יש שלום וביטחון. וברור שבשלום וביטחון זה גם קשור לשפע כלכלי, כי מתי שיש, אז אפשר להתפתח בשקט ובנחת. נקודה שלישית, גם זה קשור אחד בשני, יש שפע רוחני אדיר. והשפע הרוחני בא לידי ביטוי על ידי השחת שכינה ומקדש. זה פעם הראשונה בתולדות עם ישראל שאנחנו זוכים לעבור ממשכן למקדש. משכן זמני נייד, מקדש קבוע נצח נצחים ירושלים. יותר עמוק, מה אחת מהבעיות הקשות בעם ישראל בדור של גאולה? מה אחת הבעיות הקשות של עם ישראל בדור של גאולה? שעולם החול חם בקודש, ועולם הקודש לא מבין את הערך של עולם החול. מה הפתרון? תשובה, שילמדו תנ"ך. פרקים, פרקי שלמה. כי בתקופה של המלך שלמה, יש הדדיות, הפריה משותפת בין השפע הכלכלי והשפע הרוחני. אחד מפרנס את השני ואין שום התנגשות, אלא ההפך. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז אני נותן לכם משל. המלך שלמה חי בארמון שלו, כי הארמון שלו נמצא בעיר דוד, ויש מקדש. ומה מחבר בין המקדש והארמון של המלך? גשר. יש גשר שמחבר בין קריית הממשלה לקריית ריבון העולמים, בין עולם החומר ועולם רוחני. והחידוש הוא שמטיילים על הגשר, יש תנועה מתמדת בגשר. לא כולם רשאים להיות, ברור, אבל אתה מבין שאין שום מתח בין קריית הממשלה והמקדש, ביחד, ביחד, ביחד. ואפשר להגיד, שהגשר הזה הוא מימוש של החזון של אברהם. כי מה השם אמר לאברהם? ואעשה אותך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז האדם שואל, מתי החזון הזה התגשם בתולדות עם ישראל? עכשיו, המלך שלמה. וההמחשה המעשית זה הגשר הזה שמחבר בין עולם החומר לעולם הרוח. ויש הפריה עצומה. אבל נראה לי יותר. למה היה חשוב לירמיהו לספר לנו על כל זה?
על מה?
על כל מה שדיברנו עכשיו. הרי בתקופתו של ירמיהו, מכל זה לא נשאר כלום. תשובה? כי עכשיו אנחנו רוצים לבנות ציפייה לעתיד של עם ישראל. וירמיהו חי ערב החורבן, כאשר ברור לו שעם ישראל יצא לגלות, וברור לו שעם ישראל עתיד לחזור מהגלות. והאתגרים שיעמדו לדור שיחזרו מן הגלות. זה בדיוק האתגרים שהיו למלך שלמה בתקופתו ובזמנו. לכן היה חשוב מאוד לירמיהו לספר לנו בצורה מפורטת את כל מה שהיה, לא כדי לספר על העבר, אלא כדי לבנות את התשתית של הציפייה לעתיד, למלכות בית דוד שעתידה לקום מחדש. כלומר, בתקופתו של ירמיהו לא נשאר כלום, הכל הולך לטמיון לכאורה. והתנ"ך מלמד אותך שמלכות בית דוד עתידה לקום לתחייה. מאיפה אתה בונה את הציפייה למקדש? מאיפה אתה בונה את הציפייה למלכות ישראל משגשגת שפועלת פעולה ברוכה בעולם? תשובה, מפרקי שלמה. עכשיו נדבר רב קוק. מותר, נכון? אז הרב קוק משתמש בשני מושגים מאוד מאוד עמוקים ומופשטים כדי לסכם את התקופה של המלך שלמה. איפה זה נמצא? למהלך האידאות. בתור ספר אורות יש פרקים נבחרים שקוראים להם למהלך האידאות. אידאות זה מילה ביוונית. איך? אפשר להגיד רעיונות, אבל במקור זה אידאות. הרב חגי לומדין, 60 שקל דברשי. פירוש מופלא ביותר. במקום להגיד הממד הרוחני של החיים, להגיד האידאה האלוקית. אני חוזר. במקום להגיד הממד, את מבינה למה אסור לדבר בשיעור של טוביאנו? ואם הייתי אכזר ולא הייתי חוזר? אז נכון, נכון. אז עכשיו אנחנו מסבירים. במקום להגיד הממד האלוקי של החיים, תגיד האידאה האלוקית. ובמקום להגיד הממד החומרי המעשי של החיים, תגיד האידאה הלאומית. אז מה קורה בתקופתו של המלך שלמה? יש חיבור מופלא בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, ויש הפריה. אם אתה נמצא בחטיבת ביניים, אתה ודאי לא מלמד את זה בצורה כזאת. אבל עכשיו עושים תרגום. פעם הייתה אישה גאונית, זה קורה הרבה, קוראים לה רבקה. אז היא אמרה ליעקב, כלומר לישראל, הכל חייב להיות קול של יעקב. הידיים חייבים להיות ידי עשר. במקום להגיד אידאה אלוקית, תגיד כל יעקב. במקום להגיד אידאה לאומית, תגיד ידיים של עשיו. ככה מסבירים בחטיבת ביניים. וגם ככה מסבירים ביסודי. וכמובן, זה באיש אחד. כלומר, אין שום סתירה. עזרה. עזרה חמורה מאוד. מה הגלות גרמה? הגלות גרמה פירוד. פירוד ראשון, אנחנו לא בארץ ישראל, טוב, זה כולם יודעים. פירוד שני, מפוזר ומפורד בין העמים, כולם יודעים. פירוד יותר עמוק, בגלות האידאה האלוקית והאידאה הלאומית נלחמות זו בזו, ולא נראה שאפשר לחבר ביניהם. עוד יותר עמוק. ואם הקדוש ברוך הוא זורק אותנו בגלות בארצות נוצריות ארורות משוקצות, מה היהודים עלולים לחשוב? שהחיבור בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית הוא טמא. הוא תמה, תשאיר לקיסר ונגדר, תשאיר לפירות דת במדינה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לגלות בארצות נוצריות, אתה צריך לשאול את עצמך, למה זה? תשובה, כי עם ישראל צריך להציב אלטרנטיבה לעולם הרקוב של הנצרות. מה אומר העולם הרקוב של הנצרות? אלוהים במנזרים, במנזרים, במנזרים. אלוהים לא בחיים. ואתה צריך להבין שבית המקדש הוא נמצא בשוק בירושלים. כלומר, כשעם ישראל עושה את תפקידו על הצד הטוב ביותר, המקדש הוא נמצא על הר המוריה בראש הערים, אבל הוא בתוך השוק, בתוך החיים. כלומר, האידאה האלוקית מחוברת עם האידאה הלאומית.
זה המלחמה עם היוונים.
ברור, ההערה של הרי ודאי חשובה מאוד. עכשיו צריך להגיד את האמת. עכשיו נגיד את זה בצורה קוטבית. שבדור של גאולה, אחרי 2000 שנה, העולם היהודי מתחלק בעיקר לשניים. הציונות החילונית מבינה היטב את החיבור לאידאה הלאומית. ברור, ברור. הביטוי של האידאה הלאומית זה הציונות החילונית. ואתה שואל אותם, ומה עם האידאה האלוקית? לא צריך, לא צריך. בשביל זה הקמנו את המדינה יום שישי, כי הדתיים היו במקלחת. לא צריך, לא צריך. זה תוצאה של הגלות. זה תוצאה של אימצותנו בארצות נוצריות. והצד השני של המפרס אומר, אידאה אלוקית, ברור, תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילה, ברור. ומה עם צבא וכלכלה ואידאה לאומית? מי צריך? הסתדרנו יפה מאוד 2000 שנה. קודם כל בור טיפש עם הארץ, לא הסתדרנו. לא הסתדרנו. וחוץ מזה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו עכשיו ארצה בחזרה? מה, אתה לא למדת תנ"ך פרקי שלמה? האמת היא שהוא לא לומדים תנ"ך. אז שלא לומדים תנ"ך, אז זה מה שקורה. כלומר, חושבים שהאידאל זה רק תורה, מצוות ומעשים טובים, ושוכחים לא רק את המישור הפרטי של החיים, אלא את המישור הלאומי, הציבורי, הכללי. שוכחים אידאה אלוקית, אידאה לאומית. מי עשה על זה חיבור מאוד יפה? זה הרב אורי שרקי. הוא הלביש את האידאה האלוקית והאידאה הלאומית שיר השירים הדוד והרעיה. יפה מאוד. כלומר, המפגש, ואפשר להוסיף, וההחמצה שאנחנו פוגשים בשיר השירים בין הדוד לבין הרעיה, זה בעצם הקושי לחבר את האידאה האלוקית, סוגריים הדוד, עם האידאה הלאומית, הרעיה. הוצאת ארז, 30 שקל. יכול להיות גם שבספר מועד, הספר האחרון שלו, זה לא נמצא. אני חושב שזה בחוברות של הוצאת ארז. כל החוברות של הרב אורי שרקי זה בהוצאת ארז. מכון מאיר. מכון מאיר, 20-30 שקל. חוברת ירוקה. אין לי זכויות שמורות, נכון? אין לי זכויות. אז נשאר לי רק 2, אני רוצה לגמור. אחרי שאנחנו עוזבים את המלך שלמה, ואנחנו מגיעים לפילוג הממלכה, אנחנו מגיעים לתקופה שנייה בספר מלכים שאפשר לקרוא לה מפילוג המלוכה עד מרד יהוא.
עד מרד?
יהוא, המלך יהוא. מפילוג המלוכה עד מרד יהוא. זה הטבלה הבאה שהבאתי לכם. אז אם התקופה הראשונה זה 40 שנה, התקופה השנייה זה כ-100 שנה. 98. סבבה. מפילוג המלוכה עד מרד יהוא. אחר כך, ממרד יהוא עד חורבן שומרון, שזה תקופה רביעית, ותקופה האחרונה, החורבן. מהלכות יהודה לחורבן שומרון. יפה מאוד. עכשיו, בסדר, אתם תשלימו את זה לבד. זה טבלאות, אני רק קראתי את הכותרות, בסדר? עכשיו, מה שהכי חשוב, וזה הסוף של השיעור. מכיוון שכל ספר מלכים זה להסתכל על התקופה במבט על, אז במכללת הרצוג הם עשו משהו גאוני, ובזה אני אסיים את השיעור. עליות וירידות של מלכויות ישראל ויהודה, יש לך כל ספר מלכים מסוכם לפניך. זה ממש גאוני. כלומר, אני מבקש שתוכלו להתבונן מן הצד על כל התקופה, כולל הנביאים, המלכים, העליות, הירידות, הפרקים היותר מוצלחים, הפרקים הפחות מוצלחים. סיכמנו מבוא לספר מלכים חלק ג'. יפה מאוד, יפה. שבוע הבא מלכים א', פרקים א', ב'. בשעה טובה ומוצלחת. סליחה שהמבוא היה ארוך, אבל...
המבוא היה מצוין.